ב-Y.L. הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכם, שוב אנחנו בשידור מדברים מקומי כאן ברדיו סול, כל יום חמישי בשעה 4. עשיתי דרך ארוכה בשביל להגיע ליום, הייתי עד קצה המדינה בצפון, עשיתי שלום לחיילי החיזבאללה ברג'ר וחזרתי חזרה כדי לארח פה את מאיה גפן קלימי. שלום מאיה, מה שלומך?
שלום דודי, מה שלומך?
מצוין, מצוין. אז את נראה אותך בסוף התוכנית, בינתיים את מוזמנת להקשיב לשיחה עם ראש עיריית רעננה חיים ברוידה, שיספר לנו על התקציב שעבר בשעה טובה, 6 חודשים אחרי תחילת השנה, למה זה לקח כך הרבה זמן, ומה התוכניות שלו לעתיד הקרוב. יש לו בחירות בעוד מספר חודשים.
נכון.
את היית פעם מעורבת בבחירות מקומיות?
כן.
זה מעניין?
מאוד.
אוקיי, נדבר איתך אחר כך גם על בחירות מקומיות.
בשמחה.
אחריו התראיין אצלנו ארי פרידמן, יושב ראש מועצה הדתית ברעננה. השבוע קרה אירוע מטריד ברעננה, שחיתו הלילה. שחיתו בית כנסת, נדבר איתו על... למה, איך הקהילה המקומית ברעננה מקבלת את זה, ולמה בכלל צריך להיות דברים כאלו. אבל נתחיל עם שיר, אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ, בפייסבוק, באתר רדיו סול, ונתחיל עם ג'ימבו ג'יי ולהקת ספה, סיטי.
שראתי עשיתי צבא טירונות בשבטה משם ג'נין אחר כך אתמרת ציון העליל שמירות עם הנחל לימון בגולן אחר כך עשיתי גם קורס מפקדים עשיתי פטרול עם הקו עשיתי שמירות 8-8 בקו עשיתי קפה שחבל על הזמן שחור חזק להתעורר במערב עשיתי מעצר בחברון עשיתי אחת מלחמת לבנון כשעשיתי קצינה בבר שבע בבית החייל אז אמרו תעשה כבר קצת קבע חבל איך המפה יעשה לי אמרתי לא קבע ולא נעלה אם אני את שלי מה זה טיילתי? עשיתי את הודו בצפון עשיתי כמעט את הכל דרמסלם ענה לי ואין על כסול אבל אז קצת נמאס לי עשיתי פרסן וברבה לי עשיתי את הטרק במדבר 3 ימים 2 לילות אופנועים אחר כך עשיתי קשמיר ונגמר נשאר רק לעשות את הדרום עשיתי עצירה ברג'סטן בדרך להיות
הכי זולות בפושקה עשיתי משם לגועה בבומבי עוד חודש לפעלו למרוב קצת אמפי מפריטי אני את שלי עשיתי 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 מה זה השתמשתי? עשיתי סמים! ירוק! חום! לא סמים קשים שחטו, ג'וינטי, פייסים, ספליפים, מאבתי גפיים, ממפלתי ראשים עשיתי את הקוקה וקצת חגיגת רק באפנו שורות, לא מלאתי, סנפתי רמדי עשיתי פעם אחת, אבל לא נפתח אז וואלה, לא אהבתי קוק פרסי, לא עשיתי למה אומרים שאתה נגנב? אבל שפיץ טריפ אסיד, יאנו בול, זה כן עשיתי אבל עזוב אותך עכשיו עכשיו רק רוצה לעשות לביתי לעשות שמות, לעשות עסקים לעשות המכה, לעשות קייקים רוצה לעשות חיים אבל גם רוצה לעשות חושבים לעשות תשובה, לעשות נפשות לעשות אהבה, לעשות ילדים לעשות מה שגבר צריך לעשות עשיתי, 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 עשיתי עשיתי, 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 עשיתי עשיתי, 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 עשיתי עשיתי, 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 עשיתי
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677.
ואנחנו שוב בשידור ואיתנו איתנו ראש עיריית רעננה חיים ברוידא. שלום חיים, מה שלומך? חיים ברוידא, אם היית איתנו בשידור?
אני שומע אתכם, כן?
מצוין, מצוין, מצוין.
כן, אז אמרתי שאני שומע שאני מצוין, מצבי מצוין.
מצוין, בכיוון שאני גם הטכנאי, כפתור אחד למעלה וזה הבדל. אז קודם כל, ברכות. לפני שבוע, בדיוק שבוע ויום, אישרה מועצת העיר רעננה את תקציב עיריית רעננה לשנת 2023. אבל זה קרה חצי שנה אחרי תחילת השנה. למה בעצם?
אני אשאל אותך כתושב העיר, אתה ראית איזה שינוי בעיר שלא היה משהו שהיום הוא היה להיות? לרעננה היה תקציב. התקציב התנהל 1/12, כמו שבמדינת ישראל כמה שנים התנהל. מבחינתי, אני יכול לומר באופן הכי גלוי והכי אפילו אמיתי, התכנון שלי להביא את התקציב במועד הזה נבע בגלל העובדה שהיו גורמים במועצת העיר, שניסו לחבל בתקציב וניסו להוריד כל מיני השקעות שעשינו וכל מיני תכנונים שעשינו וארבעה חודשים לפני הבחירות כאשר עשינו את כל מה שעשינו אז הם לא יכלו לצמצם שום דבר אני אומר את זה בכאב גדול כי המציאות העכשווית שהפוליטיקה היא מעל הכל ולא הצורך להביא ולעשות למען הציבור אז זה עצוב מאוד
אבל אני הסתכל, הייתי בשבועת התקציב, לא בכולה, אתם כל הכבוד לכם, נשארתם עד אחרי חצות. והשינויים היו די מינורים, בסוף בין התקציב שאושר לבין התקציב שהוגש, בסעיפים קטנים. אי אפשר היה להגיע להבנות מוקדם יותר?
אני בעיקרון רציתי להגיע להבנות, אבל לכל אורך הדרך אתה ראית שאנשים רק מחפשים להוריד, לפגוע. בוא דודי, אני שם את הדברים על השולחן, אנחנו בסוף קדנציה. אתה יודע, המניעים לא היו מניעים ישרים, לא היו מניעים של טובת הציבור. זה נבע מתוך, אתה יודע, גם מתוך הרצון, אתה יודע, לפגוע היום לפני בחירות בראש עיר מכהן. נעשו פה מהלכים לכל אורך התקופה, שהם לא היו מהלכים למען הציבור. והם נתקלו פה בגוז קשה לפיצוח. אני באתי, כשנכנסתי לכאן לעיר, הודעתי באופן פורמלי. אין לי כוונה לנהל את אותן התנהלות פוליטית שאני רואה גם במישור הארצי. יש בעיה? אין שום בעיה. תעביר תקציב מפה, תעביר תקציב לשם. לא, הכסף שייך לציבור, הקשר שייך לתושבי רעננה. וכמי שנכנס לכאן עם 210 מיליון שקל גירעון, וכשאת הרגליים רעדו ביום הראשון, אמרתי לעצמי, נשכתי שפתיים חיים, אתה תתקן את הדברים, ועשינו פה דברים מופלאים, העיר פורחת, העיר זוכה בכל המקומות, אנשים מדברים עליה, כל מי שבא מבחוץ מתפלא כמה יפה, אז בפני מי אנחנו צריכים להתנצל? לא. זה המצב, זאת רעננה במיטבה, וככה אנחנו נמשיך לעשות. אני, אם אתה רוצה לגעת יותר בפוליטיקה, אז אני יכול לגעת בפוליטיקה, אני לא מוכן.
מיד לגעת בפוליטיקה, אני רוצה לציין עוד עובדה, אתם גם הגשתם לאישור המועצה את הדוח הכספי של 22, שהתקציב הסתיים מאוזן, אפילו עם עודף קטן. זה אחרי שנתיים של קורונה, 2022 זו הייתה שנה, אפשר להגיד, הנקייה הראשונה, נכון?
לא, לא, אנחנו נכנסנו, הנתונים היו כאלה, כשאני נכנסתי לקראת כאלו, בסוף 2018, היינו במינוס 38.5 מיליון שקל בשוטף, ומינוס 170 מיליון שקל בתברים. השוטף זה תקציב השוטף, והתברים זה תקציב הפיתוח. ונכנסנו לתוך תהליך של הבראה. אני יכול לומר, ואני אומר את זה בריש גלי, ואני אומר את זה הרבה פעמים, כשביום השני ישב מולי גזבר העירייה, ושאלתי אותו, יוסי, בוא, היום התחלף השלטון, אתה יכול לתת לי תמונת מצב? הוא אמר לי את המשפט המפורסם, אם לא נעשה היום תהליך של שינוי רדיקלי, בעוד כמה חודשים לא תהיה לי אפשרות לשלם שכר לעובדי העירייה. זה היה המצב של עיריית רעננה. אנשים לא ידעו, אנשים לא היו מודעים לזה. אבל אני גיליתי שבתוך יש המון המון שמנת, היו פה 170 נותני שירותים חיצוניים, מהם 130 שעשו את החוזים שלהם בשנת 1999-2000. אף פעם לא חידשו, וריבית והצמדה, ריבית והצמדה. זה הגיע לסכומי עתק. נניח מה שאנחנו משלמים היום למשרד עורכי דין בסביבות ה-50,000 שקל, שילמנו בסביבות ה-130,000 שקל, כיוון שאף פעם לא שינו את הדברים. היום הכל השתנה. אנחנו בדרך הזאת שלקחנו את כל 133 נותני השירותים החיצוניים לעיריית רעננה ועשינו מחדש את החוזים, חסכנו כמעט 28.5 מיליון שקל. אנחנו גם גילינו פה עובדים מעל התקן שהיו פה. ואני מאוד מכבד אנשים שמעל גיל 70, ובחינתי שימשיכו לעבוד כמה שהם רוצים, אבל גם משרד הפנים הרים גבה ואמר, אנחנו משלמים היום סכומי עתק לאנשים שבאים כדמי אבטלה, ופה בשעה שאנשים שכבר צברו את הפנסיה שלהם נמצאים כאן ותופסים את העמדות שלהם. עשינו סדר בכל דבר, באמת בכל דבר, בנושא של מכרזים. אני אומר לך, דודי, אתה יכול לבדוק אותי. אף מכרז בתקופות הקודמות לא הסתיים במחיר הנקוב הראשון. תמיד הוסיפו עוד ועוד ועוד ועוד. לא, זה לא ייתכן. יש מכרז, זה המחיר של המכרז, וזה כך צריך להסתיים. ומי שחורג ממנו, הוא צריך לשלם את המחיר הקבלן, לא העירייה. ולאט לאט הגענו למקומות האלה שהכל, השארנו קו עם הכל.
אז אני אשאל אותך שאלה בכל זאת. המספרים, אתה צודק, הם מסתדרים. 2022, למרות שהיה מאבק מאוד קשה על אישור התקציב, הוא שער רגע לפני פיזור המועצה, הסתיימה במאוזן, ועדיין יש פה בעיה פוליטית ברעננה, בעיה פרסונלית.
לגבי הנושא של האיזון, אז אני יכול להגיד לך שבתוך שנה, אנחנו הזענו את השוטף, ששם המרכיב של השוטף, כי אני נצטוויתי לבוא פעמיים לשימוע אצל מי שהיה אז מנכ״ל משרד הפנים מרדכי כהן, והוא אמר לי, אנחנו הולכים להוריד לכם את הדירוג של עיר איתנה, יש לזה משמעות איומה מבחינת עיר מבוססת, כיוון שעל כל בורג הייתי צריך לבקש אישור של משרד הפנים. יתרה מזמות, חברת דירוג האשראי שלנו, S&P, שהיא חברה גרמנית שהגיעה פה לארץ, אמרה שיורידו לנו מ-AAA ל-A את דירוג האשראי שלנו, היו פה דברים לא טובים. אבל זה ככה כדי לסכם את הנושא הקודם שאמרתי, אבל מה שאלת לגבי הפוליטי?
כן, זה פוליטי או מקצועי, כי
בהתחלה הקמנו קואליציה, והקואליציה הזאת כולה פעלה באמת כאיש אחד. התחלנו בתוך התהליך. אני עדפתי את כל הניסיונות באותה תקופה לנסות לייצר פה אלמנטים של מגזריות. לא נתתי, לא אפשרתי את הדברים האלה. אני הלכתי יד אחד עם גזבר העירייה, למרות שזה קשה לראש עיר ללכת ולעשות דברים שהם לא פופולריים. אבל הבנתי שאם אני לא עושה את זה, אני לא אוכל היום לעמוד במצב שאני נמצא בו. עם עיר מאוזנת כלכלית, עם עיר שהכל פורח, עם עיר שכולם מדברים עליה, עם עיר שלפני שנה, כאשר בדקו אותנו את התקציב, את הנושא הכלכלי, את כל נושא התקציב, מול הגזבר, את כל השנה הקודמת, ולקבל דוח שאין בו הערה אחת, לא היה תקדים כזה במדינת ישראל, לא היה תקדים כזה באף רשות מקומית. אז מה אני צריך להגיד? אלא רק להגיד באמת תודה לכל עובדי העירייה, לכל האנשים, אגב, מהפקיד הפקיד, העובד הכי זוטר, שהיום שאני מקווה שיתקדם, עד לראש הפירמידה, שעשו פה עבודה נהדרת. צמצום, התחילו לעבוד, התחילו ליישר כתב, הבינו שיש פה שליחות, ועשינו את זה בגדול, עם המון לא כל פטריוטיות. וכאשר אלמנטים במועצת העיר ניסו להפריע ולחבל, אז אני מבחינתי, כאשר מישהו נכנס אליי לחדר ואמר לי שאם הוא לא מקבל את זה ואת זה ואת זה ואת זה, הוא לא מצביע בדת תקציב, הראיתי לו איך נראית הידית. ואמרתי לו, אדוני, אין שום בעיה, אני גם אשאר פה לבד. לבד אני אשאר, אבל אני אנהל את העיר הזאת כראש עיר, ולא כאדם שמנסה פה להמשיך ולהתנהג בהתנהלות שהיא בלתי אחראית.
לפני 20 שנה, 2003, התמודדת פעם ראשונה לראשות העיר. מה השתנה ב-20 שנה אלו מבחינת האווירה הפוליטית?
אין אידיאולוגיה. וצריך לבין די להצקל. אני גם מכיר גם בכנסת. אני מכיר אנשים שבאו באמת מתוך שליחות אידיאולוגית, שהאידיאולוגיה, טובת הכלל, הייתה נר לרגליהם. היום זה לא מתקיים. אני אסתכל, לא אצל כולם. בוא נעשה הפרדה, לא אצל כולם. אבל יש אנשים שרואים את המקום שהם נמצאים בו כאיזה עמדת כוח, שממנה אפשר להשפיע, אבל הבעיה שההשפעה היא יותר לכיוון האישי שלך, ולא לתוך מה שבאמת צריך לעשות. וכנראה שלא הכירו אותי, אבל התבלבלו. אני לא פותר את כל הבעיות הפוליטיות באמצעות תקציבים. לא, אני הסתכלתי גם, אתה יודע, אני מסתכל קצת לאחור. היה בעיה פוליטי, אין בעיה, אז תעביר לו ככה ותעביר לו ככה. לא, די, זה עבר, זה עבר, זה אסור לגעת בדברים האלה, אסור לגעת בדברים האלה. אני לא שם, ממש לא שם.
אתה יודע, אנחנו נמצאים פחות מ4 חודשים לפני הבחירות. אני עוד לא ראיתי דבר כזה שלא מרגישים אותם כמעט, לא רק ברעננה, לא בהרצליה, לא בכפר סבא, לא בהוד השרון, לא בכל הערים שאני מסקר לפחות. אתה יכול להסביר לי למה אין כמעט אווירה של בחירות בהרי השרון?
דבר ראשון, אני חושב שבערים מסביב כן יש. אני שומע ומסתכל קצת בפייסבוק. ברעננה אכן פחות. טוב, כשהיו בתפקדת זה הכל טוב, אז אפשר, אין מה לחפש. אתה יודע, אפשר לבוא לצאת עם סיסמאות, זה לא כל כך עובד. באופן כללי, הציבור עייף. הציבור עייף מכל הנושא הזה של בחירות. איך אפשר שלא תעייף אם אני פה נמצא עכשיו 4.5 שנים, 4 חודשים, 8 חודשים, עברתי 5 מערכות בחירות. נו, אז הציבור כבר, אתה יודע, אומרים שהשנה כבר לא יצטרכו תעודות זהות כשמגיעים לקלפי, כיוון שכבר מכירים אותנו בעל פה.
אני יכול לשאול שאלה אישית? לפני שבועיים הלך לעולמו אחיך, זהבי.
כן.
מה אתה זוכר ממנו? מה אתה רוצה שיזכרו ממנו?
כן, אני שבועיים אחרי זה, ועוד עדיין בלילות לא נרדם. קשה לי אפילו לראות את אחי בתקופה הזאת של השנה האחרונה. היינו אחים מאוד מאוד קשורים. למעשה, אני היום נשארתי מהמשפחה היחיד. אחי זה היה בשבילי איש עם המון המון אהבה. אתה יודע, אני חושב שתמיד דיברו עליי ועליו כאנשים טובים כאלה באמצע הדרך. קיבלנו חינוך מאוד טוב. ברגע שאני נכנסתי לפוליטיקה, אז אתה יודע, אז כבר... אתה כבר כאילו נחלת הכלל, כל אחד יכול לכתוב עליך מה שרוצה, לעשות מה שרוצה. אתה יודע, דודי, אני תמיד מתבדח. אני אומר שבבחירות הקודמות, כאשר ראיתי מה שכתבו עליי, אז כמעט ולא הצבעתי לעצמי כשהגעתי לקלפי. אחי באמת היה אדם מיוחד, בלי אויבים, אדם שתמיד עשה את הכל בצנעה, הוא היה כלכל ראשי של אל על, תמיד הייתי גאה בו, כל החברים באמת אהבו אותו. תמיד אומרים אחרי, מה שזה אחרי מות, דברים טובים, אבל באמת אני חושב שהוא באמת היה איש מיוחד, איש שונה, של איש שלום, של אהבה, שתמיד של נגד קונפליקטים. כואב לי מאוד, כואב לי היום מאוד מאוד מאוד, ואני אפילו בלילות עדיין מיוסר, ויש לי רגעים של ריקנות כזאת שאני לא יודע איך להסביר אותה.
Okay, אז קודם כל...
אבל הוא השאיר אישה שאני רק להגיד לה תודה רבה על מה שעשתה למענו כל השנים. זה לא קל להתמודד עם פרקינסון ו3 ילדים מדהימים, 8 נכדים מדהימים. עצוב ככה ללכת באמצע החיים.
קודם כל, אני באמת רוצה להביע השתתפות בצער.
זה אולי התענות באמת להגיד תודה לכל תושבי רעננה שהגיעו באלפים להלוויה והגיעו באלפים לניחום אבלים. זה באמת חיזק אותנו מאוד מאוד.
אז חיים ברוידה, שנדר רק שמחות, ושיהיו בחירות מאתגרות והוגנות, לך ולשאר המועמדים ברעננה, ואנחנו עוד נשתמע. תודה רבה שהתארחת.
תודה דודי, תודה רבה לך.
להתראות, ביי ביי. ודני רובס יעביר אותנו לרעיון הבא.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות. משהו אחר, יורד במדרגות. מה שהוא קורא תופס לו בזנב, מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שהוא מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, מי שהוא אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצת. מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. גנב מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעה. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון. קטע של רחוב קורע מתחתיו. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
אנחנו שוב בשידור, שלום לאריה פרידמן, יושב ראש המועצה הדתית ברעננה. מה שלומך אריה?
בסדר גמור, שלום שלום.
שלום. אז משהו חדש מתחיל ברעננה? כי הלילה היה אירוע מאוד מטריד. מה קרה בעצם הלילה ברעננה?
האמת היא שזה לא רק ברעננה, גם בבאר שבע ובעוד עיר בארץ ניתלו כל מיני שלטים, הוציאו כל מיני מודעות נגד, בבאר שבע לדוגמה, נכתב על איזה בית כנסת דת זרעל, ובאצלנו כאן ברעננה, בבית כנסת קהל אגודת ישראל, נתלה שלט שדורש מהפרזיטים ללכת לעבוד.
אז לפני דברים פרזיטים, כתבת פוסט מאוד מעניין. בוא תספר על הפרזיטים שפעולה אגודת ישראל, אנשים לא יודעים את ההיסטוריה שלהם.
כן, אז ראשית צריך, קודם כל, גם אם לא מדובר כאן בפעולה אגודת ישראל, אין מקום למציאה כזאת נגד כל אדם שהוא, גם לא חרדים, וגם אם אני נניח מישהו שמתנגד ללימוד תורה ולחשבון כל מיני דברים אחרים, בוא תעשה את זה בשיח מכבד, בצורה שמכבדת גם את עצמך וגם את השיח עצמו. אבל ספציפית כאן פשוט מי שפנה ומי שעשה את הדבר הזה פשוט לא הבין על מה הוא מדבר. האנשים האלה, פועלי אגודת ישראל, זו מפלגה של צריך כבר נעלמה מן העולם, אבל היא הוקמה דווקא עבור הפועלים החרדים, אלה שיצאו לעבוד לפני 100 שנה, אנחנו מדברים על 1922 בפולין. היהודים שהלכו לעבוד בבתי חרושת וכל מה שקשור לעבודה יצרנית, מצאו את עצמם בבעיות כמו שאנחנו, אתה יודע, כמו שההסתדרות מטפלת בזה היום. ופועלי אגודת ישראל קמה על מנת לשמור על הזכויות שלהם. ולבוא אליהם ולטעון שהם פרזיטים כשהם כולם, כולל המתפללים של היום, אבל לאורך כל השנים אתה מדבר על אנשים שהם כולם אנשי עמל ומעש. אני מכיר שם המון אנשים, אחד מנהל בנק, היה מנהל סניף בנק, היה אחר מנהל מחלקה באחד ממוסדות העירייה, וכו' וכו' וכו'. וגם הצעירים שהם היום, הם, אתה יודע, עורכי דין, אנשי הייטק, הם עצמאים בכל מיני עיסוקים. הם בחרו להתגורר ברעננה. רעננה, יש כאן מערה,
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. שנינו תושבי רעננה, אתה אולי, אתה ותיק ממני ברעננה, אבל אני זוכר את רעננה תמיד, כי היא מאוד סבלנית. כל מי שמתאר את רעננה כעיר עם הקצנה לכל כיוון, רעננה זה עיר שתמיד ידע להכיל את כולם. ככה אני מכיר את רעננה. אתה מסכים איתי?
נכון.
מה השתנה?
ודאי, ודאי. אני הגעתי לרעננה בכיתה א' לפני 52 שנה. ורעננה תמיד הכילה את כולם. אתה הגדרת את זה בצורה הכי נכונה. תמיד הכילה את כולם, התייחסה לכולם, וכולם מצאו את מקומם בתוכה. ולכן הנושא הזה כל כך מכאיב לי ומרגיז אותי כשאני שומע כאלה דברים. להתווכח מותר, לא להסכים מותר, אבל יש דרך לדבר אחד עם השני, יש דרך להגיד את מה שאני מרגיש, ויש דרך לשמוע את השני כשהוא אומר את מה שהוא רוצה להגיד.
אתה חושב שאנחנו נדונו לחוסר סבלנות? זה העתיד שלנו? או שניתן לתקן?
תראה, אני חושש שאנחנו הולכים לשם. אנחנו הגענו לתרבות של טוקבקיסטים, חייבים לחזור לשיח, לדו-שיח, לשיח מכבד. וגם אם אני ארגיש שאין איזה סיכוי, אני לא אבטר. אני בכל מקום משמיע את קולי. אני יכול לומר לך שאני הצטרפתי לגוף שנקרא אנשים אחים אנחנו, מהרגע שהתחילה כל המחאה הגדולה. האמת היא שגם בממשלה הקודמת הייתי שותף לכל מיני הידברויות ושיח מחבר. אנחנו חייבים לדבר אחד עם השני. אצלי בבית ערכתי כמה וכמה מפגשים בין אנשי מחאה לבין אנשים שתומכים במדיניות של הממשלה הקיימת. כראש מועצה דתית הגענו ברחבת יד לבנים, מפגש מדהים, ממש מדהים בעוצמה שלו ובתובנות שיצאו ממנו, בין ראשי מחאת העננה האלה שמפגינים כל מוצאי שבת, לבין רבני הקהילות ברעננה, שבדרך כלל הם יותר שמרנים וחושבים יותר בכיוון של הממשלה הנוכחית. היה שם שיח מכבד, מחבר, אף אחד לא שכנע את השני, אבל זאת לא המטרה של המפגשים האלה. המטרה של המפגשים האלה הם להכיר אחד את השני ולדעת שהשני מרגיש וחושב, וזה לגיטימי שהוא מרגיש וחושב, ושאני מרגיש וחושב, וגם זה לגיטימי שאני עושה את זה, ולהגיע להסכמות על מה שכאן אפשר להסכים, ועם זה להתקדם הלאה.
נמצאת איתי מאיה גפן קלים, מיועצת ארגונית. מאיה, יש לך שאלה לאריה?
אני לא יודעת אם יש לי שאלה יותר הסכמה איתך, שלצערי הרב אנחנו הפכנו להיות חברה של טוקבקיסטים, וכל אחד בתור החבר מקלדת יכול לרשום מה שבא לו. השאלה איך נערכים לזה בתוך מערכות החינוך, כי משם תבוא הישועה. איך אנחנו בעצם עוזרים לעובדי ההוראה, שאני הייתי בתוכם, לעזור לילדים, לדור העתיד, לעבוד יותר חכם, יותר נכון, וליצור שיח, כמו שאתה אומר, בלי לשכנע אחד את השני שאתה צודק או אני צודק, כל אחד לפי דרכו, אבל כן לדעת לכבד ולהתנהג בצורה נאותה, ובטח לא לעשות דברים מהסוג הזה. השאלה היא מה ניתן לעשות ברמה הזאת, לדעתך?
אני חושב, תראי, כשאני הייתי מדריך בבני עקיבא, כאן ברעננה, היה לנו מפגשים לאורך השנה, מפגשים קבועים עם הצופים, תנועת הצופים, והיינו...
נכון, גם שאני הייתי ילדה.
כן, ארגנתי את זה יחד עם רבית, המדריכה של הצופים, וזה היה פשוט מדהים. פשוט להכיר אחד את השני, לא יותר מזה. אני חושב שהיום באווירת הדתה, שעל כל דבר צועקים הדתה, גם בלי להבין בדיוק במה מדובר,
נכון.
זה בעיה. אתה נותנים לאנשים מקצה המחנה לקבוע עבור כל ההורים, ואני יודע את זה מקרוב, כי אנחנו קיימנו בתור מועצה דתית, בתוך, הצענו לגני ילדים ולמוסדות חינוך, הצגות שקשורות לחנוכה, לירושלים, שום קשר למצוות, לקיום מצוות ודברים כאלה. אנחנו לא שם, אנחנו לא מתעסקים במיסיונריות. אנחנו עוסקים לנסות שכולם יכירו את השורשים המשותפים שלהם. המכבים, סיפור המכבים, סיפור שערי ניקנור בירושלים, דברים בסגנון הזה. ואחרי כמה שנים שקיימנו את זה ומימנו את זה, קבוצת הורים מהקצה של הקצה, פתאום התחילו לצעוק הדתה, הדתה, הדתה.
כן, הם יוצרים הפחדה. למערכות...
סליחה?
יוצרים הפחדה, אני מסכימה איתך מאוד,
נכון,
שזה מיותר.
נכון, יוצרים הפחדה. ואני יכול לומר את זה גם בצד השני, דרך אגב, שלא השתנה כאן שאני חושב שצד אחד, שצד אחד הוא טועל לחלוטין.
השאלה איך לא נותנים לקיצוניות משני הצדדים לנהל פה את העניין, כי זה מה שקורה כרגע. הקיצוניות משני הצדדים היא זאת שעושה את הבלגן.
נכון, ואנחנו צריכים פשוט לעמוד ולהגיד, אנחנו הרוב ואנחנו רוצים את החיבור הזה. אני מבין שבגלל הבחירות המתקרבות, אז אנשים היו צריכים להתנהג בצורה כזאת או אחרת, אבל אני חושב שאחרי הבחירות צריך פשוט לבוא ולומר, ככה אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו. להיחשף אחד לשני, אחד לרעיונות של השני, ולהבין את הרעיון של השני, ולא להגיד, אני מחנך את הילד שלי בצמר גפן, ואחר כך כשהוא מגיע לגיל צבא או לגיל לאוניברסיטה, פתאום הוא נחשף לדברים בבת אחת ואין לך שליטה עליו.
יש לי שאלה. אנחנו נמצאים ערב בחירות, אתה אדם פוליטי גם. ולפחות בקדנציה האחרונה, העשייה הדתית המאוחדת, לא מה שהייתה מאוחדת. יש איזו התארגנות אחרת באופק?
הרשימה הדתית המאוחדת התנפצה מול תמונת המציאות, ולצערי הרב, הרשימה שאני הובלתי בזמנו, באמת התפרקה לחלוטין. כל נציג רואה בעצמו אדם בודד. אין נציגות דתית אחת, אין נציגות מכבדת לצערי הרב. ואני אתן לך טיפ או רמז למה שהולך לקרות בבחירות הקרובות, זה ישתנה.
אוקיי. אז אני חכה בסבלנות לשמוע מתי זה ישתנה ואיך, הזמן קצר מאוד, אז תתחילו לקבל החלטות, כי הרחש בחש הפוליטי ברעננה עובד שעות נוספות. ארי פרידמן, יושב ראש המועצה העתיד ברעננה, תודה רבה שהתארחת אצלנו, ואני מקווה שפעם באה בנסיבות שמחות יותר.
בהחלט, תודה רבה דודי, תודה.
ביי ביי. טוב, אז פירות ההצלחה, לפני שנעבור לרעיון איתך, מאיה, את מוכנה?
כן.
יאללה, קצת פירות ההצלחה.
יאללה.
השיר הבא מבוסס על סיפור אמיתי. יום אחד התקשר אליי מפיק פרסומות.
הלו?
לא חשוב השם. וסיפר לי על מוצר שקשור בפירות.
מה שמו?
לא חשוב השם. אמר,
תקליט לנו להיט כמו השיר שלך.
איזה שיר?
נו, לא חשוב השם.
ככה הם מדברים, אלה אין להם אלוהים. לא חשוב השם. ניתקתי, חייג שוב, אמר,
נצלם את זה בחול, ג'מבו.
איזה ג'ימבו. הרגשתי את חוט השדרה מתגמש.
בשבילך זו חשיפה שחבל על הזמן.
טוב, בוא נשאיר את החשיפות לאילן הדיין
ונשלם לך.
אותי אפשר לקנות.
שש ספרות.
שש? יש כאלה שקוראים לזה פשוט להתמסחר, וכאלה שאומרים שזו מצווה לגזור קופון, שאין להם בכלל את הפריבילגיה לוותר. יש כאלה שהולכים את זה ולא דווקאים חשבון, כאלה שקוראים לזה תחילת הסוף, וכאלה שאומרים שזה בשביל המשפחה. המפיקה הוא פשוט עצב פזמון קליטה, זה מה שיצא.
פירות ההצלחה.
לשמור את החזיר יותר דרש מקרדש מדסטרש כמו סלש יותר קליט מה...
הקש על החמש של ביטוח ישיר שלחתי לו את השיר הרגשתי את הצחוק מתחיל להתגלגל הרסתי מזוודה, מדדתי בגד ים ואז הטלפון צלצל
ג'מבו, אין פירות בשיר
מה? הפרסמון עם מושונוב לוי יש כל ענבים?
אתה מדבר טריגונומטריה ב' הקהל שלי חושב בבדידים מה קרה, מה קרה, מה קרה? שכחת איך כותבים?
שמע, אני בא לזה עם ראש פתוח אבל גם לי יש עקרונות, אה?
עקרונות? זה עניין של ניסוח
יש כאלה שקוראים לזה פשוט להתמסחר וכאלה שאומרים שזו מצווה לגזור קופון שאין להם ביחד את הפריבילגיה לוותר יש כאלה שהולכים לזה ולא דופקים חשבון כאלה שקוראים לזה תחילת הסוף וכאלה שאומרים שזה בשביל המשפחה
שלום, מאיה גפן קלימי, מה שלומך? רגע, 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 עכשיו נגיד שוב, עכשיו גם ישמעו אותך, שלום למאיה גפן קלימי, מה שלומך?
בסדר, תודה, מה שלומך?
יופי, תודה רבה שבאת לאולפן.
תודה שהזמנת.
אני, אתה יודע, תכננו את הפגישה הזאת כבר הרבה זמן.
הכל קורה לטובה בסוף.
הכל קורה לטובה, נכון, יש לך היום ערב חשוב, בת מצווה של האחיינית
שלך. נכון, מללי, בת מצווה, כן.
התפנית שיספר לנו קצת עלייך, אז אני אתאר, אני אציג אותך. בשמחה. מאיה גפן קלימי היא אשת חינוך בבסיסה, היא יועצת ארגונית ומאמנת בחירה.
נכון.
בואו נתחיל עם החינוך.
אז רק 15 שנים חינכתי בבית ספר יסודי, מה שנקרא מה כוחות העל שלך. במהלך כל השנים האלה עברתי התפתחות מסיבית מאוד מאוד רצינית, במיוחד אחרי מהלומה הרצינית שפקדה את חיי, המחלה הזאת שלא אומרים את השם שלה, הסרטן. תודה לאל, אני בסדר גמור, כבר קרוב ל-14 שנים. אבל כן, היה תהליך מאוד מאוד רציני של התפתחות וראייה שלה, יצאתי מה שנקרא קצת החוצה גם לעולם הפרטי, העסקי והפוליטי.
רגע, רגע, לאט לאט.
אוקיי.
לאט לאט, יש לנו פה חצי, בואי נדבר אותה בנחת.
בסדר גמור.
בואי נדבר על חינוך.
אוקיי.
למה בחרת להיות מורה?
אני חושבת שזה יותר בחר בי, יותר כמו כל שאר הדברים האחרים שבחרו בי, עולם האימון ועולם הייעוץ הארגוני ועולם הפוליטי. זה פשוט התחיל משיחה עם חברה שהלכנו ביחד ללמוד. והחלטנו, הייתי נורא נורא בלחץ, מה שאני מציעה היום, מציעה לאחרים לא להיות. ישר להתחיל את התואר הראשון אחרי הצבא וכבר למצוא את המקום. ועשיתי את זה די מלחץ, אבל לא סתם דברים קורים ולא סתם הגעתי לעולם הזה. כנראה שהיה לי מה לתרום בו במשך תקופה די רצינית. וכן, אהבתי מאוד ועדיין אוהבת לעבוד עם הילדים. המערכת, אני לא מחדשת לאף אחד, היא מאוד מאוד קשה ומקשה, בעיקר על ציבור עובדי ההוראה, ובתוכם מורות, מחנכות, גננות, גננים, מנהלים, מנהלות, סייעים, סייעות, כל העוסקים בדבר. ואחרי באמת הרבה מאוד זמן של עבודה, והרבה התפתחות מבחוץ, וראייה של הדברים, מה שנקרא, זה נקרא לצאת מהמטריקס הזה שאנחנו נמצאים בו, ולהסתכל על הדברים מלמעלה, החלטתי ליזום שתי תוכניות שבעצם אני מעבירה כיום בבתי הספר.
רגע, מיד דבר על התוכניות שלך.
אוקיי.
בואי נחזור שוב על השגרה של מורה, כי אני לא יודע מה זה, אף פעם לא, אני אוהב לדבר מול אנשים, אני אוהב להרצות, אבל תודה רבה ולברוח. נכון. מה זה אומר בעצם יום, יום, שנה, שנה, לפתוח שנת לימודים?
אז קודם כל נתחיל בזה שזה עבודה, אני תמיד מתארת את זה להתחיל בהילוך גבוה ולהגביר. זאת אומרת, זה לבוא ב7:30-8 בבוקר לפתוח את היום עם 30-40 לפעמים תלמידים, שאתה צריך לתת להם מענה לשונות, להחזיק אותם מבחינה של משמעת, לדאוג שהם אכן קשובים. זה עבודה עם אינטנס מאוד מאוד גבוה, עם רגש שמעורב, במיוחד אם את מחנכת כיתה וגם אם לא. בהפסקה אין לך ממש זמן לנשום, כי לפעמים את גם צריכה להיות מורה תורנית עם 1,000 עיניים ולשמור על הילדים. יש לך 1,001 סידורים לעשות בזמן ההפסקה. וכשאתה כבר בשעה 1:30, שרוב האנשים אומרים שזה אמצע יום עבודה והכל סבבה, אתה כבר עם הלשון בחוץ. ומתוקף השכר הזעום, הנמוך והבלתי אפשרי, רוב המורים, רוב עובדי ההוראה בישראל עובדים בעוד עבודה. בין אם זה שיעורים פרטיים, בין אם זה לבנות ציפורניים, ובין אם זה להפתעתי הרבה שגיליתי על זה רק לפני מספר שנים, זה למלצר ולהיות עובדים בתחנות דלק. כמה שזה נשמע זוי, זה המצב. ושיחות עם הורים ועבודה בבית, ומערכי שיעור וטיולים, ומשיבות פדגוגיות וישיבות עם הצוות, אין סוף עבודה, עבודה היא מסביב לשעון. ואז מגיעה האמירה על החופשים, אז תרשו לי לחדש, גם בחופשים עובדי ההוראה עובדים, ועובדים קשה, ועובדים בשבתות, ועובדים מסביב לשעון במהלך כל השנה. והקצת ברייק שיש להם ליולי, ואני מדגישה יולי, כי באוגוסט כבר חוזרים לעבוד ולהכין את הכיתות, הוא מסט, והוא מסט לא רק לעובדי הוראה, הוא מסט גם לילדים.
אז תוך כדי העבודה המאוד מפרכת שתיארת, נולדו שני רעיונות.
נכון, נולדו הרבה רעיונות, שניים כרגע מיושמים, בהמשך יש עוד.
תמיד יש לך הרבה רעיונות?
כן, הראש שלי.
איך את מסננת אותה?
אני בן אדם עם חלומות גדולים, אבל עם שתי רגליים על הקרקע, ומבינה שצריך גם, בשביל בעצם להגשים, צריך להיות ממוקדים. אני כן נוטה לפיזור, אני מודה, ולכן אני עושה הרבה דברים בו זמנית, אבל כן מצליחה איכשהו להתמקד, ובאמת לקחתי את כל החומרים שלמדתי, שזה מעולם האימון ועולם ה-NLP, ועולם הניסיון האישי שלי, ושאלת אותי מקודם אם התעסקתי עם בחירות, אז גם בעולם הזה אפשר ללמוד הרבה מאוד בכלל על אנשים, ועל העידן החדש שכולם מדברים עליו, ובעצם יצרתי שתי תוכניות, שבהן אני מלמדת תלמידים היום בצורה עצמאית, בתוך בתי הספר, חינוך פיננסי והרגלים מנצחים, שזה תכלס מה שילדים היום מאוד מאוד זקוקים לו. בנוסף, זה התחיל בכלל עם תוכנית לעובדי הוראה, שעברה בשנת 2018 פיילוט של 27 מורים ומנהלים, שמאוד מאוד אהבו את התוכנית. ואני שמחה להגיד שלפני שבוע פגשתי את כבוד השר יואב קיש, שר החינוך, והגשתי לו את התוכנית בכוונה של להפוך אותה למשהו כלל ארצי ולא טלאי על טלאי. זה כרגע צריך לעבור את הגורמים המקצועיים, ואני מאוד מקווה שזה אכן יצא לדרך.
אוקיי, אז זה התוכנית הראשונה והשנייה?
התוכנית הראשונה זה החינוך הפיננסי, זה לילדים בעיקרון חיים בעולם שופע. הילדים היום אין להם דחיית סיפוקים, ולא כי הם אשמים, כי הם פשוט מפוצצים בגירויים מכל כיוון, והכל נורא קל ונורא מהיר, ולכן צריך ללמד אותם להתנהל, ולהסביר להם איך עובדים בעצם על המוח, על המערכת הרגשית, על המערכת ממש של התת מודע, להסביר להם מה זה תת מודע, על מנת שהם יהיו מבוגרים אחראים יותר, ולא יתקלו למצבים כלכליים בלתי אפשריים, שאני רואה הרבה אנשים מבוגרים היום שנמצאים במצבים כלכליים לא פשוטים, וזה הכל כתוצאה מהרגלים וחוסר ידיעה לרוב. אז את זה צריך ללמד את הילדים כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. והתוכנית השנייה היא תוכנית של הרגלים מנצחים, שמדברת על דברים שאולי נראים לנו כאובייס, אבל הם לגמרי לא, שזה כל עולמות ההקשבה, חסמי ההקשבה, איך מקשיבים, למה זה מאוד מאוד קשה במיוחד היום. בנוסף, ניהול זמן, ערך עצמי ועוד.
אפשר להפנים דברים כאלו, שזה מסוג הדברים ש נכנסים מאוזן אחת ויוצאים מהשנייה?
אז יפה, שאלה נהדרת. מכיוון שילדים לא מורגלים בתוך המערכת לשיעורים מהסוג הזה, והם רגילים לספר מחברת, שזה לא דבר רע, כן? אבל הם לא מורגלים לעניין הזה. והרעיון של להגיע באמת גבוה לשר, ולהציע את התוכנית לכלל עובדי ההוראה, זה משום שאני רוצה שהעובדי ההוראה יקבלו איזושהי הכשרה תואמת לעידן החדש, והם יהפכו להיות סוכני השינוי. ותחשוב שילד מקבל יום, 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 שעה, שעה, מכל עובדי ההוראה, את אותה שפה משותפת. זה דרך אגב ייעוץ ארגוני פרופר, לעשות איזושהי שפה משותפת בתוך הארגון, שמקדמת את כל הנוגעים לה, כן? ובמקרה שלנו, זה לקוח הקצה, זה הילדים, זה הדבר הכי חשוב. שהם בעצם צריכים לקבל את כל הכלים האלה מכלל המורים, ולא ממורה שמגיע פעם בשבוע, שעה בשבוע, על מנת שזה לא ייכנס מאוזן אחת ויצא מהשנייה. בדיוק כמו שאתה אומר.
אוקיי. אז 14 שנים היית
15
שנים, סליחה. עוד שנה ביציאה קיבלת. אבל תוך כדי עשית עוד דברים, נכון?
עשיתי המון דברים. הייתי, מה שנקרא, בהתפתחות מאוד מאוד מסיבית אצל המנטור, אני חושבת, הכי נחשב היום במדינה, אלון אולמן. עשיתי אצלו את כל התהליך, עבדתי איתו במהלך 4 שנים, הייתי צמודה, ממש ככה, כתף לכתף, שותפה לדרך. בנוסף, הייתי עוזרת אישית של מרצה לקבלה, אז למדתי גם את עולמות הקבלה שהם סופר מעניינים, וחייבת לציין פה שהם לא קשורים לדת בכלל, אלא לדרך חיים פרופר. אפרופו המתראיין הקודם, זה לא הדתה בשום צורה. הרצתי ראש עיר, נכנסתי גם לעולם, זאת אומרת, שוב, העולם הפוליטי בחר בי, והייעוץ הארגוני בחר בי, עשיתי תואר שני בייעוץ ארגוני. זה דברים שהגיעו אליי. אני מאמנת כבר 8 שנים, גם NLP וגם קואוץ' פיור נקי, בעיקר מאמנים לעתיד מטעם בר אילן. מה עוד עשיתי?
רגע, שנייה, בוא נדבר על המהפך. יש דברים שעשית במקביל, ויש דברים שהחלטת לעשות שיפט מוחלט.
נכון.
אבל למה לעזוב? כאילו, בטח אמרו לך, יש לך כבר ותק, וכבר נכון. מוניטין, ואת מכירה את העבודה, ולצאת החוצה, ואתה משרה בטוחה. איפה היה השינוי אצלך?
השינוי היה אצלי כשאני הרגשתי שאני מתעסקת בדברים שהם כבר גורמים לי פחות להגשים את עצמי. זאת אומרת, בן אדם שעבר חוויה מהסוג שלי, ואני חושבת שגם לאו דווקא אנשים שעברו, אני לא מאחלת לאף אחד לעבור חוויה מהסוג הזה של מחלה קשה, באיזשהו שלב מבינים שההגשמה העצמית היא סופר חשובה, לא רק לעצמך, אלא בעיקר למה שאתה צריך לעשות פה, בעולם הזה. והבנתי שאני יכולה לעשות הרבה יותר, מתוקף כך שעוד מעולם, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חושבת כיתה י"ב, תמיד היה לי איזושהי נגיעה, איכשהו למורה, למנהל, למפקד הבכיר, לאנשים הבכירים, והיה לי איזשהו דיבור איתם ויכולת השפעה עליהם. וגם הפידבקים מהסביבה היו כאלה. ובתואר השני תפסה אותי אחת המרצות בשיחה בזום, כי נפלתי על קורונה. התואר השני שלי נפל בדיוק בעשי של הקורונה, והיה הרבה זומים. אמרה לי, תשמי, את מאמנת כבר, את יש לך את זה, זה כבר בילדין בתוכך. את צריכה לעבוד עם בכירים. זה מה שאת, בתוך הייעוץ הארגוני, יש המון המון נושאים. אז פיתוח מנהלים זה אחד מהמתעתי הנושאים שיש בתוך העולם הזה של ייעוץ ארגוני, והרגשתי שהיא קולעת בול, כאילו היא נתנה שם לתשוקה שלי. אני חווה לה את זה עד היום. ואתה יודע, זה איכשהו חלחל בראש, ועוד לא עשיתי עם זה כלום. בעולם האימון זה נקרא סידינג, זה מה שהיא עשתה לי, פשוט זרעה זרע בראש. ולאט לאט התקדמתי עם הרעיון, ואז החלטתי שאם אני רוצה באמת לקדם את זה ברמה הכי גבוהה, ולעשות את זה בצורה הכי טובה, אני חייבת לעשות את השיפט, ואכן, בשנה האחרונה זה מה שעשיתי, ותודה לאל, היום רק בבוקר הייתי בשתי עיריות, אז זה מתקדם לכיוון טוב.
אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה מאתגרת.
בבקשה.
מי את בכלל שתגידי לי מה לעשות בתור מנהל
בתקדמי? אז יפה, שאלה נהדרת, תודה ששאלת.
רגע, תנסיים את השאלה. סליחה. אני כבר מנהל 30 שנה את החברה, יש לי 200 עובדים, ואת עם כל הכבוד. מה את יכולה ללמד אותי?
מי את בכלל?
מי את בכלל?
אני אוהבת השאלה הזאת, כי מתוקף הניסיון שלי, אני חושבת שקודם כל מכל מלמדה השכלתי, בטח מאנשים שהם יותר צעירים ממני, אני בעצמי לומדת מאנשים שיותר צעירים ממני, אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד מכל אחד. יש לי ניסיון עשיר במגוון רב של תחומים, והכי חשוב, מעבר לניסיון ולידע, שזה אחלה ומגניב, יש הרבה אנשים שיש להם ידע וניסיון, יש לי תשוקה מאוד מאוד רצינית, ואני נחשבת מה שנקרא שחקנית נשמה, אשת אמון. אם אני באה אליך כמנהל ורוצה לעזור לך להרים את העסק, את הארגון, את העירייה, לא משנה מה, אני איתך all in, all the way, עם בקשיים, באתגרים, בניצחונות, ומה שנקרא, יש לי קבלות, הוכחתי את זה ולא פעם, וזה למה כדאי לך, בתור מנהל 30 שנה.
אז אני יכול להתגר אותך עוד קצת?
בטח.
כן, אבל את יודעת, את באה עם מצאות שהן מצאות אקדמיות, והפרקטיקה מדברת בפני עצמה.
אני לא באה עם מצאות אקדמיות.
רגע, מה היה רגע? והפרקטיקה מדברת בפני עצמה, ויש לחצים שאת לא יכולה להבין אותם, ויש דברים שאת צודקת. צריך לעשות את השינוי הזה, אבל היא כבר עובדת ותיקה, ואיך ננחיל הרגלים חדשים, ו...
אז חשיבה מהסוג הזה זה בדיוק מה שאני באה לשנות. אנשים שהם מאוד מאוד מקובעים בחשיבה שלהם, ויש דבר כזה שנקרא להתאהב במוכר. לאורך כל ההיסטוריה מראים שהם פשטו את הרגל, לא הצליחו, הלכו אחורה. יש לי על זה הרבה הרבה דוגמאות. הדוגמה הכי טובה, אני חושבת, זה מנכ״ל בלוקבאסטר, שהציעו לו לבוא ולהפוך את מה שיש לו לאונליין, והוא אמר, מה פתאום? אני, יש לי, בדיוק כמו שאתה אומר, אני כבר המון המון שנים, ויש לי את הכסף והחנויות, ואני מצליח, עזוב אותי, מה אני צריך את זה? והוא פשט את הרגל, ומי שהגיע אליו היום הוא מיליארדר, כי הוא מנכ״ל נטפליקס. אז זה בדיוק הרעיון, שלבוא ובדיוק את זה אני רוצה לעשות. לבוא לאותו מנהל, לאותו ראש עיר, לאותו, לא משנה מי, שמנהל הרבה מאוד עובדים, ולחבר אותו לקרקע, לחבר אותו לשטח, לחדשנות, לחשיבה קצת אחרת, שתוביל אותו רק להצלחות יותר גדולות.
אבל אולי אנחנו קצת ממהרים מדי לוותר על העולם הישן. כי, שנייה, כי אני חושב שקורונה הוכיחה לנו, לפחות בעולם ההוראה, שאין תחליף למפגש ישיר בין מורה לתלמיד.
נכון.
הטכנולוגיה יכולה להעביר שיעורים ומצגות ומה שאתה רוצה, ולחסוך זמן ודלק, אבל בכל זאת, המגע האישי הוא קריטי. אז אולי העולם הישן לא איבד את זה לגמרי.
אני בעד העולם הישן לגמרי, ואני גם בעד להביא חלקים מתוכו מהעולם היותר ישן אל העולם של עכשיו, ולהשתמש בפתרונות הטכנולוגיים בצורה כזאת שהיא לא תחבל בפן הבין אישי. אני לגמרי מסכימה שצריך לקחת ישן וחדש ולעשות מיקסט ולהרבב, רק צריך לדעת את המינונים ואיך לעשות את זה. וזה גם מובן, תלוי מצב, תלוי עסק, תלוי ארגון, זה מאוד מאוד מורכב, זה לא משהו חד משמעי לכולם. אין כמוני מסכימה בתור אחת שבזמן הקורונה הייתה גם תלמידה בתואר שני ולמדה בזום, וגם מורה בזום, שאין תחליף למגע אישי ולמפגש פרונטלי, וזה גם למה בחרתי לבוא לפה, ולא לעשות את השיחה דרך הטלפון או דרך הזום ברעיון פה, כי אין על מפגש פרונטלי, אבל זה לא מה שאני בעצם באה להגיד. החיבור, דווקא להפך, היום מדברים המון על מחוברות עובדים, על איך לעזור להם להיות יותר מחוברים לארגון שלהם הם שייכים, איך לעסק שלהם הם משרתים ועובדים בו. זה בדיוק המקום הזה, להשתמש בטכנולוגיה, כן, BI, בינה מלאכותית, הכל טוב ויפה, אבל בצורה כזאת שאולי תחסוך לי זמן ואנרגיה, אבל לא, אבל לא תהיה במקום הפן הבין אישי, מה שנקרא המבט בעיניים, המגע הוא סופר חשוב להצלחה של כל דבר, בטח שבטח בעולם החינוך ובעולם עם מגע עם ילדים.
לפני שבועיים ראיינתי את אמנון בר נתן, הוא היה מנהל תיכון ברעננה, הרבה מאוד שנים, ושאלתי אותו, מה ההבדל בין הנוער שלפני הקורונה ואחרי הקורונה? איך את רואה את השינוי?
וואו.
הוא אומר שזה עולה משבר מאוד גדול שעדיין לא התגברו עליו.
מצודק לחלוטין, אני מסכימה איתו מאוד. ילדי הקורונה בכל גיל, במשך שנתיים, היו בתוך המסכים. מה שאנחנו מנסים מאוד, העולם המבוגר מנסה מאוד, ההורים, המורים, המחנכים, מנסים כמה שאתה יודע, כמה שפחות מסך ולעזור לילדים לצאת מהמסך, הקורונה עשתה בדיוק הפוך, ונוצרו הרגלים. אם אנחנו מדברים, מה שאני עושה בעצם בשורה התחתונה עם כולם, בין אם זה עם תלמידים, מנהלים ובחירים, לא משנה מה הרמה שלהם, זה פיתוח הרגלים מקדמים לפי מה שמתאים לאותו אדם. ואותם ההרגלים שהילדים האלה סיגלו לעצמם, זה לשבת על הספה, ותוך כדי שהמורה מדברת, לשחק בפלייסטיישן או לא משנה במה. והפער החברתי, הפער הלימודי הוא גדול, ולכן היום מערכת החינוך חייבת לשנס מותניים בקטע, בעניין הזה, ולתת, שוב אני חוזרת, הכשרה תואמת לעובדי ההוראה, לא להנחית סתם תוכניות על עובדי הוראה שיעבירו הלאה, על מנת לצמצם את הפערים.
אז אולי, רק רעיון.
כן.
אולי כדאי לעשות, להגדיר, עובדי הוראה יכולים לעבוד בהוראה X שנים, או X תפקידים, כי זה נשמע מקצוע מאוד מאוד שוחק.
זה מקצוע מאוד מאוד שוחק, ואני מסכימה איתך שאני לא יודעת לגבי X שנים, צריך לבחון ולבדוק את זה, יכול להיות, זה לגמרי רעיון שהוא יכול להיות טוב לדעתי, כי באיזשהו שלב אתה נשחק במיוחד בתפקיד הזה. ל-X תפקידים אני לגמרי מסכימה. ברגע שמחנכת, היום, יש כבר הרבה, הרבה, אני פגשתי באופן אישי, לפחות 3-4 מורות מחנכות, שהן חינכו שתי כיתות. זה בלתי אפשרי.
במקביל,
שתי כיתות. זה מטורף.
איך זוכרו את השמות של הילדים?
יפה, 60 תלמידים בקירוב, ואם אתה לוקח את זה לכיתה ו' אז זה גם תעודות מאוד מאוד רציניות לקראת החטיבה והטיול השנתי והסיום שנה ואלף ואחד דברים שאני באמת שפו להן, לא יודעת איך הם עשו את זה. וגם אם את מחנכת רק של כיתה אחת, אבל יש לך ריכוז של זה וריכוז של ההוא ואלף ואחד דברים, צריך בהחלט גם לצמצם את הכמות, היקף העבודה שיש לעובד הוראה, להרחיב את המשכורת שלו בצורה משמעותית, ולתת לו הכשרה תואמת רגשית ומנטלית, וכל מה שקשור לתכלס תכנים, שיעזרו לו באמת לעמוד מול כיתה, ולגרום לתלמידים לבחור במורה ברמה הרגשית. זאת אומרת, אני בוחר להקשיב לו, כי אם אני כל הזמן נלחם על הקשב ועל המשמעת, כולם סובלים, המורה סובל, הילד סובל, ובעקבות כך גם ההורה סובל, וכולם זה נקרא לוז-לוז. הרעיון הוא באמת לפתח אנשי הוראה שהם סוג של מאמנים בעידן החדש, נותנים לילדים כלים להתמודדויות תכלס בשטח מול כל הדברים שהילדים מתמודדים איתם היום. הילדים היום פותחים טיק טוק, היום פותחים אינסטגרם וחשופים, ועוד יוטיוב או לא משנה מה, וחשופים לתכנים שאין לנו שליטה עליהם, הם חשופים לתכנים שיש לנו שליטה עליהם, ויש עומס מאוד מאוד רציני על הילדים, וקשה מאוד להעביר להם חומר כאשר הם בעומס כזה מטורף, מה גם שחלק מהחומר שמשרד החינוך מעביר כיום הוא לא רלוונטי וצריך לרענן ולחדש אותו.
אז יש לי שתי שאלות. אחד, למה לא הלכת לניהול?
שאלה נהדרת. אני חושבת שמנהלת היום, זה עבודה יותר קשה, יסלחו לי המורים והמורות, זה אולי לפעמים עבודה יותר קשה, מכיוון שהיא בין הפטיש לסדן ברמה של, היא בתוך כל המלקחה של פיקוח, ראש עיר והרשות, מה שהיא דורשת, המורים והתלמידים מה שהם דורשים, ההורים ומה שהם דורשים, בדיוק כמו שהיה פה המרואיין הקודם שאמר שקצה של הורים, מספר הורים שהחליט שתוכנית מסוימת היא הדתה, ועכשיו אתה צריך לנהל את כל הדבר הזה. מבחינתי להיות מנהלת זה טירוף, וזה משהו שלא הייתי מוכנה לעשות אותו. בטח לא בשביל השכר והתנאים שהמערכת מציעה, אני הכי אמיתית. מה גם שאני רוצה לעבוד, זה בקטן, בגדול, אני רוצה להשפיע ברמה כלל ארצית, ולא להשפיע רק על 500 תלמידים וזוגות הורים, אני רוצה להשפיע ברמה כלל ארצית.
זה בדיוק השאלה השנייה שלי.
כן.
בחרת בכל זאת מנהיגה. ככה אני רואה אותך.
אתה אמרת. תודה.
ככה אני רואה אותך פה מנהיגה. איך זה יבוא לידי ביטוי בעתיד שלך?
אז החלום הוא באמת לייעץ לבחירים ברמה הכי גבוהה, על מנת להשפיע השפעות רחבות. אני כבר עושה את זה. איך יראה העתיד שלי, בורא עולם יודע, לא אני, אבל הכוונה שלי זה באמת ליצור תוכנית, להעביר את התוכנית ברמה כזאת, שבאמת כל עובד הוראה בישראל יקבל אותה, ויאמץ אותו לחייו האישיים, ויהיה סוכן שינוי בעולם עבור התלמידים שהוא מלמד, מה שנקרא חלקת העולם הקטנה שלו, ויעשה בה את השינוי. ובנוסף לעולם של ההוראה ושל החינוך, אני חושבת שכל בוס, מנהל, בכיר, you name it, ראש עיר, ראש מחלקה, רופא, לא משנה מה, אנשים שעובדים עם אנשים, הם חייבים, בדיוק כמו שאמרת, להפוך ממנהלים בכירים כאלה ואחרים, או מנהלי ביניים, לא משנה, למנהיגים, לכאלה שהולכים אחריהם ובוחרים בהם ברמה הרגשית, על מנת שבאמת לכולם יהיה טוב. כי אם אני עובדת בחברה, בארגון, בעסק, לא משנה מה, ואין לי חיבור למנהל, או המנהל לא רואה אותי, או יש לי המון המון קשיים מולו, אז איך אני הולכת הביתה, איך אני אהיה מול הילדים שלי, שעדיין אין לי, מקווה שיהיה לי בקרוב. אתה מבין, זה משפיע במעגלים, בן אדם אחד יש לו כמה מעגלים, וזה משפיע על כל מעגלי חייו. אז ברגע שהמנהל, הבוס נקרא לו, לצורך הדוגמה, שזה המון המון אנשים שמתעסקים עם אנשים, יהיה להם את המחוברות הזאת לשטח, יהיה להם את החשיבה החדשה ולא המשלבת ישן וחדש, כמו שאמרת, תהיה השפעה רחבה על הרבה מאוד אנשים, הרבה משפחות בישראל, וזה מה שאני רואה בעתיד שלי, וזה מה שאני רוצה לעשות.
אוקיי, אז מאיה גפן קלימי, מאמנת, יועצת ארגונית, וגם חברה אפשר להגיד.
חד משמעית. קודם חברה, דודי.
אז תודה רבה, מאיה, שהתארחת אצלנו.
תודה לך.
דודו טס רוצה להגיד לנו כמה דברים.
יאללה, נשמח.
שדווקא אני זה כך עשתה מפה הפיתוי הקטן שהפך לענק ועומיד אותי לשלום ריקודים עשורים שהיו לי חשיכה שנתנה לי חסות על הכל נגילה זהירה שהייתה בי וכלום כביכול איך כולם נוסעים להם מקומות שורים
אוקיי, אז תודה רבה לכם שהזנתם לנו. היו איתנו חיים ברוידר, ראש עיריית רעננה, על התקציב, קצת על הבחירות, וגם על אחיו שהלך לעולמו, ארי פרידמן, ראש המועצה הדתית רעננה, דיבר איתנו על השחתת בית הכנסת ועל התקווה שלו לחיים נורמליים ושוויוניים בעיר. ומאיה גפן קלימי, מאיה.
כן,
תודה רבה שבאת אלינו.
תודה לך.
ונראה לי שנזמין אותך עוד פעם, כי יש כמה דברים שלא הגענו אליהם עדיין.
בשמחה, מתי שתרצה.
יופי, אז תודה רבה לכם, שיהיה סוף שבוע נפלא, שקט, ותזכרו, בסוף, איך אומר חבר שלי אייל קיציס, יש לנו ארץ נהדרת, אז תהנו ממנו עם כל הריבים. תודה ולהתראות.
לפחד